סעיף ת' כלי ראשון פירוש הכלי שמשתמש בו על האש אפילו לאחר שהעבירו מעל האש מבשל כל זמן שהיד סולדת בו לפיכך אסור ליתן לתוכו תבלין אומר המשנה ברורה כלי ראשון כל זמן שהיד סולדת בו היינו אפילו כבר פסקר את תיחתו ממנו וגם הוסיף רב שלמה זלמן קדרה שלא התחמה על גבי האש ממש אלא רק בסמוך לה אז כבר אומר ההגדתן שהיא נחשבת ככלי ראשון אז כל זמן שהיד סולדת בו אבל אם אין היד סולדת בו אפילו כלי ראשון אינו מבשל ואם לא העבירו מעל האש אסור ליתן לתוכו תבלין ואפילו מלח בכל גוונה ואפילו דעתו לסלק את הגדרה מהר משם פן ישכח עד שיתבשל וכדלקמן בסעיף י' וגם להניח תבשיל על אש שעתידה להיחבות על דשעון שבת עוד קודם שהתחמם התבשיל בשיעור שהיה צולדת בו דעת רב שלמה זלמן בשמירת שבת כלחתה שמסתבר שאסור אלא אם כן עיקר הדבר שלא יבוא לידי בישול אז אסור ליתן לתוכו תבלין כי זה כלי ראשון אפילו אם הוא לא עומד על האש אבל בכלי שני מותר לתת תבלין אפילו יד סולדת בו דאין מתבשל שם תבלין מותר אמנם לגבי עלי תה כבר למדנו שייתכן שאסור מן התורה לתיתם בכלי שני מפני שהם כלי הבישול והתבהר כבר למעלה שתבלין איננו בכלל כלי הבישול ודיברנו שהכוונה היא כשהתבלין הוא קשה שאז איננו קל להתבשל ולא כשהוא רך והתבלינים הדקים המצויים בזמננו כבר אמרנו למעלה שאסור ולמה אין איסור לתת תבלין בכלי שני מצד מחזק עם בשל התבהר לאל משום שהתבלין עשויים אין עשויים אלא למתק את הקדרה מוסיף המשנה ברורה ואם מונח בכלי שני דבר גוש שהיד סולדת בו יש להיזהר בזה ויש פוסקים שסוברים לדבר גוש כל זמן שהיד סולדת בו דינו ככלי ראשון הנה מלבד מה שבכלי שני מצינו שהוא לא מבשל מכל מקום יש דין קלי הבישול ויד נכוות בו ויש עוד דין שהוא דבר גוש המגן אברהם מביא פוסקים ביורדי שסוברים שדבר גוש רותח מבשל גם בכלי שני ואת זה העתיק המשנה ברורה וביורדי יש מחלוקת הפוסקים בדין הזה המרשל סובר שגוש דינו ככלי ראשון וכן פוסק השח בסימן קופי וזו דעת המגן אברהם בחיי האדם שהביא כאן המשנה ברורה אבל הדרכי משה בסימן קופי ביורדי והגויים שם חולקים על עיקר החומרה של דבר גוש ולפי זה כתב רב מוישה בחלק ד' שדבר גוש בכלי שני הוא בגדר חומרה ולכן הוא כתב להתיר לתת דבר לך כגון קטשופ נוזלי שנתבשל ונצטנן על גבי דבר גוש רותח בכלי שני וכיוון שדין בישול בלח שנסתנן שנוי במחלוקת, לכן אין צריך להחמיר בדבר גוש. וגם בדעת הים של שלמה, שסובר שדבר גוש דינו ככלי ראשון, הרבה מהאחרונים סוברים דהיינו רק לעניין הבליעה והפליטה של איסורים, ולא לעניין בישול. כן כתב המנחת יעקב על התורס חיים, והחבוס דאס בסימן צדיק א', אבל דעת הגוין בדעת הישש, שלפי דעה זו גם דבר גוש הוא מבשל וכן דעת המגן אברהם והנשמת אדם מוסיף השולחן ערוך אבל מלח מותר ליתן לתוכו כיוון שהעבירו מעל האש דצריך מלחה בישולה כביסרה דתורה מלח צריך בישול כמו בשר שור שקשה להתבשל ויש מי שאוסר לתת לתוך כלי זה בשר מלוח אפילו של שור לכלי ראשון הגה אומר הרמו ונראה לי דבלו מלוח נמי אסור, אלא דנקת מלוח דבלו אחי אסור משום דם שבו, כי אחרת הוא יהיה אסור מצד הדין דם. ויש אוסרים אומר הרמו לתת מלח אפילו בכלי שני כל זמן שהיה צולדת בו, והמחמיר תבוא עליו ברכה. פירוש הדברים שיש שתי לשונות, האם מלח מבשל אפילו בכלי שני או אפילו בכלי ראשון לא מבשל. דהיינו שבדרך כלל מאכלים בכלי ראשון מבשלים ובכלי שני אינם מתבשלים. אולם מלח שונה או לקולה או לחומרה, או שאפילו בכלי שני מבשל או שאפילו בכלי ראשון הוא לא מבשל. ולהנחה לרוב הפוסקים נקטינן לכולה שאינו מבשל אף בכלי ראשון שאינו עומד על האש, אולם המחמיר תבוא עליו ברכה. ובשכון אורך נקט לכולה, אולם הרמה הביא את שעת התוספות שהמחמיר שלו לתת מלח אפילו בכלי שני תבוא עליו ברכה. וכל זה במלח שאינו מבושל, אבל במבושל כתב המגן אברהם שמותר לתת אפילו לכתחילה גם בכלי ראשון. והנה מקור הדבר הדין הוא בתוספות ובמורדכי לגבי מלח מבושל, והמשנה ברורה מביא להלכה שמלח שאינו מבושל מן הדין מותר גם בכלי ראשון שאינו על גבי האש, והמחמיר שלו להתן הפיך לי שני תבוא עליו ברכה. ובמלח מבושל ישנן שתי דעות, וסיים המשנה ברורה שטוב להיזהר בכלי ראשון לכתחילה. והנה בדרך כלל מרק הוא כלי שלישי, ובכלי שלישי בוודאי שיהיה מותר, כן כתב רב מוישה. אמנם מכבר נדבר לאל שדעת החזון איש שאין לחלק בקלי הבישול בין כלי שני לכלי שלישי, ולכן המחמיר תבוא עליו ברכה דנשנה על כלי שני, הוא גם כן דין שכתוב בכלי שני הוא גם כן דעת החדניש בכלי שלישי. במלח שולחני של זמננו כתבו הספרים שמצוי בזמננו שמלח שולחני איננו מבושל, אולם הוא עובר ייבוש בתנור בחום גבוה של כ-300 מעלות במשך כחצי שעה, אבל בלא מים כלל, ולכן דינו כאפוי ולא כמבושל. ואם כן, לפי מה שכתב הרמו בסעיפי גבי פת אפויה להחמיר שלא לתנוע בכלי שני מחמת בישול אחר אפייה, הוא הדין במלח שלנו ראוי לא לתנוע בכלי שני אלא בכלי שלישי, כמו שכתב המשנה ברורה, או להעבירו מכלי ראשון לכלי שני על ידי מצקת, שאז דינו גם ככלי שלישי, כמו שנבאר לאל במשנה ברורה. אולם באמת דהכה יותר קל, שהרי לא גרם ממלח שאינו מבושל שמדינה הפיך לי ראשון מותר, ואז זה נשנה שהמחמיר תבוא עליו ברכה. ואם כן, מה דקאי מלנד המחמיר תבוא עליו ברכה, זהו במלח שאינו מבושל כלל. אולם במלח אפוי ולדעת רוב הפוסקים אין בישול אחר אפייה, יש לה מקל על מי לסמוך בזה ואין למחות בידו. רק שרמוישה בחלק ב' סובר שאין דינו כאפוי. ייתכן שכיום מוסיפים עוד דברים, יוד במלח בטעמי בריאות וחומר שגורם שלא יתקבץ המלח לגושים, וצריך לברר האם החומרים האלה אינם מבושלים, ואז יש נידון אחר, אולי הם גם כן בקלי הבישול. ולגבי נתינת מלח מבושל על גבי דבר גוש שמונח בכלי שני, יש לדון גם לכולה, שאף שאנחנו מחמירים בגוש בכלי שני, הרי הרבה פוסקים חולקים על כל דין חומרת גוש כמו שנתבאר, והרי מלח מקר הדין אפילו אם אינו מבושל אינו מתבשל אף בכלי ראשון, ורק המחמיר תבוא עליו ברכה, ומלח מבושל קל יותר. לכן נראה שעל דבר גוש יש להקל בפשיטות. וכתבו עוד מחברי זמננו שמה שהחמיר המשנה ברורה להיזהר לכתחילה מלתנוע בכלי ראשון, ומשום שהמלח נימוח ונהפך להיות משקה, ומחמירים לגבי לח שנצטנן כאילו הוא לא יתבשל. אבל כשהמלך ניתן על גבי דבר גוש, גם אם נימוח, יש לדון שאין לחוש לבישולו בתורת דבר לך, כיוון שאינו ניכר. וכן כתב רב שלמה זלמן בשמירת שבת כהלכתה. אומר המשנה ברורה, אבל מלח מותר ליתן לתוכו, כיוון שבירו מעל האש לצריך המלחה בישולה כביסרא דתורה, ואף שנימוח אף בכלי שני מחויו אינו בישולו, שאף בסונן אתה רואה כן. והביאור הוא שבישול שנעשה במלח, אומר המאירי, שיש גם שינוי במלח על ידי הבישול, הוא משתנה בטעמו. אמנם הוא לא ניכר, אבל משתנה טעמו. ולכן יש שאוסרים בשר, ויש מי שאומר לתת לתוך כלי זה בשר מלוח אפילו של שור, יש מי שאוסר. רוצה לומר, בשר שנמלח והודח כדין של שור, שנהי שהבשר אינו מתבשל, הלחלוכית שבו מתבשלת. אגב, ונראה לי, אומר הרמוד, ולא מלוח נמי אסור. היינו שלא נתאה לומר שהטעם שאוסר הוא משום שהמלח מרקח הבשר ומבשל אחר כך בכלי ראשון, אלא אפילו בלא נמלח כלל היה אסור לתיתנו בפני הלחלוכית וכן נזכר לאל. ועד נקת המחבר מלוח, שאם לא היה מלוח היה אסור לתיתנו מפני איסור דם בכלי רותח, גם בלא איסור שבת. ויש אוסרים לתת מלח אפילו בכלי שני כל זמן שהיה צולד בו, והמחמיר תבוא עליו ברכה. בגמרא ישנם שתי לשונות בזה. ללשון שנייה, מלח לכולה שקשה להתבשל כבשר שור, ומשום מה מותר אפילו בכלי ראשון כשבירו מהאש. או לשון ראשונה, הרי הווה מלח לחומרה שאפילו בכלי שני מתבשל, ופסקו רוב הפוסקים כלישנא בתרא. אלא מפני שיש מחמירים, לכן כתב הרמ"א שהמחמיר תבוא עליו ברכה. ובכלי שלישי ודאי מסתבר שמותר. והנמילה במלח שחופרים, אבל מלח שעושים ממים שמבשלים אותם, אין בו משום בישול לכול לעלמה, דאין בישול אחר בישול, כדלקמן מסיפת את זין. וכן בסוכר מותר, מה הייתה אם לתנו בכלי ראשון לאחר שהבירו מן האש, ויש שמפקפקים בזה, וטוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. סוכר שלא מבושל, הסתפק השבט הלוי אם נחשב ככלי הבישול ואין לתתו בכלי שני, או שרק במלח החמירו שבגלל החומצה הוא מתבשל אפילו בכלי שני, מה שאין כן בסוכר. אפילו אומר השולחן ערוך, ואם עבר ונתן מלח אפילו בכלי ראשון, אפילו הוא על האש שעבר איסורה, מותר המאכל, דהמלח בטל על גבי המאכל. זאת אומרת, שבדיעבד שהוא נתן מלח אפילו בכלי ראשון, אפילו הוא על האש, שעל גבי האש אפילו לפסק השולחן ערוך אסור, וכן נזכר לאל שמלח זה כמבשל, בכל זאת בדיעבד מותר, דהמלח בטל. ואף על גב דמידה דוד לטעים אלו בטיל, הדבר שעשוי לטעם והמלח הוא הנותן טעם, שייני אחא דהווה זה וזה גורם, דהכא מאירי, כאן מדובר שנמלח כבר גם כן בערב שבת, וגם מאירי שהמלח שנתן עכשיו לא היה בה כדי ליתן טעם בהגדרה זולת המלח של אתמול. ממילא זה עכשיו זה וזה גורם. אבל אם היה במלח של עכשיו לבדו כדי ליתן טעם, אסור המאכל עד מוצאי שבת אם נתן בהכלי כשעומד על האש. והנמילה במלח שנעשה מחפירה, אבל במלח שנעשה ממים שמבשלים אין לאסור המאכל, כמו שנתבהר שאין בישול אחר בישול. זה וזה גורם, ואף על פי שמי שנותן מלח בשבת במאכל שהוא מלוח מטבעו ודאי שנאסר המאכל, אם כן למה כאן בדיעבד מותר? כתב רב שלמה זלמן שכשלא ניתן מלח מעולם הנותן את המלח נחשב כגורם היחיד לטעם המאכל, מה שאין כן כששניים נתנו מלח נחשב הדבר כזה וזה גורם. אמנם לגבי מי שיש לו נר אחד דולק ומחמת שהאור חלש הוא לא יכול לקרוא ועבר ואמר לגוי להדליק לו נר נוסף, התבייר לאל ברישיין סימן רישיין ואף שאסור לקרוא לאורם. ברב שלמה זלמן שרק לגבי מלח שאחר ניתנתו במאכל נימוח ובינו ניכר הותר ליהנות כשזה וזה גורם, מה שאין כן לגבי נרות שהנר הנוסף ניכר לעיניים, לפיכך אסור ליהנות ממנו. וכן כתב רב שלמה זלמן לעניין מי שנתן מים לתוך מחם או קדרה שעומדים על גבי האש, שיש להקל מטעם זה, כיוון שהמים הצוננים שנתן מתערבים במים של האש לפני שמתחממים בשיעור שהיה צולדת בו. והוסיף שמסתבר שאין צריך שיהיה במים שבמחם 60 כנגד המים שמוסיף כדי לבטלם, כיוון שבשעה שנתבשלו המים שנתן ונאסרו כבר נמצאים הם בתערובת, ולכן די בכך שהמים הנמצאים שם מרובים מהמים שנתן ובטלים המים שנתן ברוב, ובאופן זה מותר אף למבשל עצמו לשתות בשבת את כל המים שבמחם. סעיף י, אסור ליתן תבלין בקערה ולהראות עליהם מכלי ראשון. למה אסור להראות מכלי ראשון? שאף שתבלין אין מתבשל בכלי שני וכנזכר לאל. מכל מקום, העירוי מכלי ראשון קיים עליהם שהוא מבשל כדי קליפה. ואפילו בדיעבד אסור, אם הראה להדיע עליהם שלא נפסק הקילוח. קצת קשה, למה בדיעבד אסור? הרי נתבהר בתחילת הסימן ספקות ב' במשנה ברורה, שבמאיסי שבת שנחלקו בו הפוסקים, אם אסור הוא בשבת, אז אם יש מחלוקת, אין איסור ליהנות ממנו בדיעבד. והרי בעירוי יש מחלוקת ראשונים אם דינו כבישול או לא. וזו כוונת המשנה ברורה בספקות ב' שהוא כתב שצריך עיון קצת ממה שכתב המגן אברהם. הרי זה רק כנס וספיק את רבונון להקל. סעיף אומר המשנה ברורה שאפילו בדיעבד אסור אם הראה להדיע עליהם שלא נפסק הקילוח. והנה בדין של כלי ראשון מבשל וכלי שני אינו מבשל, חוץ מכמה אופנים שהוזכרו לאל, לא נתפרש בגמרא מה הדין בדבר מאכל או במשקה שמערים אותו מכלי ראשון לכלי שני. ושם יש דבר שאינו מבושל, האם הדין הוא ככלי ראשון או ככלי שני. שהרי החילוק בין כלי ראשון לכלי שני הוא שדפנות הכלי השני מצנות את המאכל, ואם כן בעירוי לא יצטנן העירוי מדפנות הכלי השני. אמנם מאידך גיסא, ברגע שיצא העירוי מהכלי הראשון, שוב אין בו כוח לבשל. ונחלקו בזה הראשונים. הרשב"ם סובר שעירוי ככלי שני ואינו מבשל. ורבנותם ושרי ראשונים בשבת דף מ"ב סוברים שעירוי ככלי ראשון ומבשל. וכתבו הפוסקים שיש לחוש לדעת רבנותם. והוא הדין השולחן ערוך כאן בסעיף י'. אולם הוסיפו הפוסקים שהבישול הוא רק בשיעור של כדי קליפה, כלומר שאינו מבשל את כל העובי של המאכל אלא רק את קליפתו החיצונית. ולכן יש להיזהר שכשמערה מים חמים מכלי ראשון לתוך כוס או תבשיל מכלי ראשון לצלחת, שלא יהיה בכוס או בצלחת דברי מאכל שעלולים להתבשל מהעירוי. ובדיעבד למדנו אם יראה להם להדיע, כבר התבהר שהמשנה ברורה מקשה סתירה. עירוי מכלי ראשון על גבי דברים עבים, כתב בעגלי טל לחדש שהמערה מכלי ראשון שאינו על גבי האש על גבי דברים עבים אינו נאסר, משום שעירוי מבשל כדי קליפה, זהו בגדר מאכל בן דרוסאי, והמבשל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי פטור, כמו שהתבהר בשער הציון לאל ספקות נהי, ואם כן כאן יהיה מותר אף לכתחילה. ודברי חידושם, על כל פנים להלכה נוכל לצרף דבריו לעניין דיעבד, שלא יהיה אסר התבשיל בדברים עבים. עוד יש להוסיף שבעירוי ישנם שני מצבים. יש מצב אחד של עירוי שלא נפסק הכילוח, כלומר שבשעה שהעירוי פוגע במאכל שנמצא בכלי שני הוא מחובר לכלי הראשון, ויש מצב של עירוי שנפסק הכילוח, דהיינו שבשעה שהעירוי פוגע במאכל שבכלי השני כבר ניתק חיבורו מהכלי הראשון. ולגבי עירוי שנפסק הכילוח מבואר בכמה פוסקים, התבייר לכמן משיבור ספקות נקופה עם ד' שכלי שני אינו מבשל. אמנם בדרך כלל עירוי שנפסק הכילוח אינו מצוי. ויש נידון נוסף, עירוי שלא פוגע ישירות באוכל. רבי ואיגר כאן הביל דברי איסור ויתר גבי עירוי שלא פוגע ישירות באוכל אלא בצלחת ונזחל אל האוכל, שדעת האיסור ויתר שם וזה איסור, משום שכשהעירוי פגע בצלחת נפח דינו להיות ככלי שני, והרמ"א בסימן צדיק ב' אוסר בזה. והנה כיוון שנקטינן דעירוי אינו מבשל כדי קליפה, לכן מותר להראות מכלי ראשון על גבי כלי שיש בתוכו מאכל או משקה, כגון שבא לחמם מאכל התינוק והוא שופך מים על הבקבוק מבחוץ. אז כיוון שדופן הכלי הוא כדי קליפה והמאכל שבתוך הכלי לא מבשל מכוח העירוי, ממילא מותר לשפוך מים חמים על בקבוק של תינוק. ולכמן בסעיף י"ב התבהרו דין העירוי מכלי ראשון לתוך מים צוננים מרובים ומועטים.